ברוכים הבאים לספרנית, פודקאסט הספרות והספריות מספריית בית אריאלה. אני שרה ישבית והיום נדבר על ספרות יידיש, ספרות שנכתבה בשפה אחרת, בתקופה אחרת, על המצב היהודי. תהיה איתי כאן הסופרת וחוקרת הספרות ג'וליה פרמנטו צייזלר, וגם ספרנית שתספר על המרחב המוגן של הספרייה. מתחילים. אז היום בספרנית, האורחת הראשונה שלי היא הסופרת וחוקרת הספרות ג'וליה פרמנטו צייזלר. ג'וליה, איך אומרים מה נשמע ביידיש? את אמורה לדעת הדברים האלה, לא?
אני אמורה לדעת, אומרים ווס הרציך.
ווס הרציך, נכון, עכשיו ככה עולה לי כל מיני פיילים של דודים וסבים ושפה ככה שנשכחה. את בחורה צעירה, סופרת, יוצרת, הולכת ללמוד באוניברסיטה, ובוחרת להתמקצע גם בשפה היידית, ובעיקר חוקרת ספרות ביידיש. איך זה קורה הדבר הזה?
שאלה מצוינת, וגם יש רגע מאוד מובחן שבו זה קרה לי. למדתי לתואר ראשון ושני באוניברסיטת תל אביב, למדתי ספרות עברית וגם בחוג לתרבות צרפת. והיה איזה רגע שבו אמרתי, אוקיי, אני אמשיך אולי לדוקטורט, אני אעשה אולי את המהלך הזה. וברגע שהתחלתי לגלגל את המחשבה הזאת, הבנתי שכדי לשבת עכשיו וללמוד ולחקור ולקרוא במשך 6 או אולי אפילו 7 שנים סוג מסוים של ספרות, אני צריכה איזשהו כוח מניע חזק יותר רק מסקרנות או אהבת הספרות. הרגשתי שצריכה פה איזה משהו רגשי. זה, אני אומרת לך, אני מפרשת את זה ככה היום.
בדיעבד השנים.
כן, בדיעבד השנים, אבל הרגשתי באופן אינטואיטיבי שאני צריכה עוגן חזק. ולא ידעתי אם הוא יגיע, ולכן גם שאלת ההרשמה לדוקטורט הייתה מוטלת בספק, ואז במקרה גמור התחלתי ללמוד ספרות יהודית אמריקאית אצל פרופסור חנה וירטנשר. ושם נחשפתי לראשונה, לא לספרות יידיש, כיתת שלום עליכם ובשביס.
כתבו באנגלית.
כתבו גם באנגלית וגם ביידיש, אבל זה נגיד היה דברים שנחשפתי אליהם בבית או בתיכון או בשנים קודמות. אבל אצלה למדנו גם ספרות יידיש וספרות יהודית אמריקאית מפרספקטיבה של מהגרים יהודים לארצות הברית. וזה הקסים אותי. ומשך אותי ברמות בלתי תוארות, וזה היה עבורי היסטוריה יהודית, שהייתה מרוחקת מספיק מהשואה מצד אחד, שרובם לא חוו אותה, משום שהם יגרו לארצות הברית לפני, בתחילת המאה, ומצד שני גם מנותקת מהעול של הציונות והלאומיות, וכל המטענים האלה של הספרות העברית המודרנית. ופתאום נפתח לי איזשהו צוהר, לא רק לספרות יפהפייה, אלא גם להיסטוריה ספקולטיבית, שנהניתי מאוד לדמיין את עצמי בתוכה, מה היה קורה
בתוך עם איזה שטאטל, מהגרת לך, רואה את פסל החירות.
כן, על הספינה. אז גם היה לי מצד אחד את המשיכה לספרות הזאת, וגם מצד שני, זה סיפק, אני חושבת, איזשהו יצר של עולם הדמיון.
פנטזיה.
ופנטזיה.
הספרות הזאת מחזיקה פנטזיה, נכון. היא לא ככה גלותית וכפרית, כן. ופשוטה, כמו שאולי נוטים לדמיין, או נכון. כמו שיש לנו קלישאה. אוקיי, אנו, בני העדה האשכנזית, שזוכרים את האנשים המבוגרים סביבנו, מסביב ליל הסדר, שפתאום מתפלק איזה ריחול ביידיש, זה נשמע נורא, אבל בעצם יש שם, יש שם אוצרות, ובעצם היום בחרת לנו 3 ספרים, שמתכתבים, נכתבים בשפה היידית, וגם מתכתבים עם עולמות היידיש, כששלחתי את הרשימה והתחלתי לקרוא בהם, אוקיי? הוצאתי אותם מדפי הספרייה, התחלתי לקרוא בהם, הרגשתי שהרלוונטיות שלהם למצב העכשווי של כולנו אחרי 7 באוקטובר, ובתוך מלחמה נוראה, עם צרות מפה ועד אמריקה ובחזרה, היא מבעיתה, מחרידה, מדהימה, מהממת מלשון המם הלם. בואו נתחיל עם בשביס.
נתחיל עם בשביס.
אולי הגדול מכולם.
בטוח הגדול מכולם.
בטוח, אוקיי, קבענו עליו כבר.
קבענו עליו וקבע עליו פרס הנובל, סופר היידיש היחיד שזכה בפרס נובל, יצחק בשבי סינגר.
מה הבאת לנו? מה הבאת לנו?
הבאתי את השטן מגורי, הספר הראשון, בעצם הרומן הראשון של בשביס, שהוא כתב אותו ביידיש, כמו את כל כתביו, וזה הספר היחיד שבשביס מפרסם בזמן שהוא עוד בפולין, כל שאר הספרים שלו יצאו אחרי שהוא היגר לארצות הברית. והספר הזה, השטן מגורי, הוא בעצם ספר היסטורי עבור בשביס. כלומר, הוא כותב אותו, הסיפור מתרחש בזמן פרעות חמלניצקי, כלומר, הוא חוזר עשרות מאות בשנים אחורה.
לפרעות אמיתיות, היסטוריות.
לפרעות אמיתיות, היסטוריות. בעצם, את יודעת, בכל דור ודור יש לו את השואה שלו. והוא חוזר...
את חושבת שעם אחר יכול להגיד את מה שאמרת עכשיו? זה כל כך יהודי, המילה יהדות פה חוזרת, אבל לבשביס יש את השואה שלו, והוא בעצם משחזר אותה וכותב רומן ביקורים תקופתי.
נכון. נכון, זה בדיוק מה שהוא עושה, והשואה שלו, רגע לפני שהשואה, כפי שאנחנו מכירים ומתייחסים אליה היום, למרות שגם זה מושג שיתערער אחרי 7 באוקטובר, היא פרעות חמלניצקי. וכך הוא פותח, אני אקריא מהספר. בשנת תפחת, צר הצורר חמלניצקי על העיר זמוץ'. הוא וגייסותיו אימו, ולא יכול לחובשה משום חומתה הבצורה. ואז עלו הפורעים על ערים אחרות, על תומשו ובלגורי, קרשניק וטורבין, ופרמפול ואף על גורי. יישוב נידח בין הרים, ועשו בהן שמות. הרגו וטבחו ופשטו אורם של אנשים חיים. שחטו תינוקות, אנסו נשים, ואחר כך קראו את בטניהן ותחוו בהם חתולים ושבו ותפרון. היו שנמלטו ללובלין, אחרים המירו דתם ואחרים נמכרו לעבדים. וגורי שמוניטין יצאו לה בגדולי תורה ואנשי מעשה, עכשיו הייתה גורי שוממה מאדם. כיכר השוק שלפנים היו המוני עיקרים נוערים אל ירידיה, הסבים עלו בה. בית הכנסת ובית המדרש ששימשו עורבות לסוסי הפורעים מלאו בגללים. והבתים עלו רובם ככולם באש. שבועות רבים לאחר החורבן עוד נתגלגלו גוויות אדם בחוצות העיר ואין קובר. כלבי רחוב גררו איברים וניצים ועורבים ניזונו בבשר בקרים. מתי מעט ניצולים עזבו את העיר ונדדו בדרכים. ודומה היה שהעיר כולה נמחתה מעל פני האדמה.
אימאלה. נכון, אי אפשר לקרוא את זה היום ולא לחשוב שאתה קורא עדות חיה. ממש. עם מישהו שגר בנחל עוז או בניר עוז.
או בבארי או בסדרות. כן, אני אומרת בצחוק שזה כאילו לקרוא גאון ספרותי כותב כתבה בוויינט. כן. מבחינת התוכן אנחנו קוראים את הדברים האלה אחד לאחד.
בעמודים הבאים של הספר הזה הם חוזרים.
נכון.
עובר זמן, עובר זמן. המצב נרגע והם חוזרים, הם חוזרים עם ראש ככה מושפל מעט, נזהרים, פותחים מחדש את החנויות, את הבית כנסת, מתחילים להתעסק בעניינים חברתיים שהספר מאוד עסוק בהם.
נכון.
וכשקראתי ככה את הפרק הבא, כמו לדמיין איזה פרק הבא בחיינו שלנו עוד מי יודע כמה זמן, שאיכשהו החיים בדרום או בצפון או בכל מקום אחר בארץ יחזרו לאיזשהו מסלול שהכרנו מלפני 7 באוקטובר, יש את שמה הרגשתי את הפחד היהודי.
כן.
תמיד יש סכנה. תמיד יש, מישהו תמיד יכול לבוא ולפגרם אותך מלשון פוגרום.
כן. אני גדלתי עם הפחד הזה. אבא שלי תמיד היה אומר לנו שאנחנו צריכים לישון עם המזוודה מתחת למיטה, כי אי אפשר לדעת מתי יבוא פוגרום.
זה מדהים.
וזה היה, את יודעת, הדמיונות האלה היו חלק מהעולם של אבא שלי תמיד. וזה היה סגור ונעול וחתום בעבר שלו, את יודעת, כל משך שנות נעוריי, וזה חשבתי שהוא היהודי האנכרוניסטי הזה,
הישן,
תקוע בעבר, איזה פוגרום,
איזה, שלך,
ממש, איזה מזוודה, ואחר כך, את יודעת, בהמשך טיילתי את זה למקום ספרותי באמת. ובשביעי באוקטובר כל העולמות האלה קרסו לידי מציאות אחת.
אבל זה לא רק מציאות הספר הזה, כלומר, ברור שהוא מבוסס על אירועים אמיתיים, שכאמור בשביס לא חווה אותם, אלא קרא על עודותיהם, וכתב אותם מהזווית שלו היצירתית.
נכון.
יש פה גם מן הפנטזיה.
יש פה המון מן הפנטזיה.
יש פה מן הדיבוק, אולי נדבר על מה קורה שם לבחורה.
נכון. מה שקורה בספר זה בעצם אחרי שהם חוזרים ומתחילים לשקם את החיים שלהם, החיים החברתיים נוצר איזשהו וקום, ולתוך הוואקום הזה נכנסים משיחי שקר, ומזדחלת לאיתם, מזדחלים לאיתם כל מיני רעיונות על תנועת השבתאות, והעיירה הזאת גורי נחלקת לשניים, יש שתי דמויות עיקריות, אחד אומר בואו נשאר יהודים מסורתיים על פי ההלכה, וכוחות אחרים גורים, מנסים לגרור ולהציס את הרעיון הזה של
משיח.
של המשיח.
ביאת המשיח, עוד שני הבא.
עוד המשיח, יש שם סצנה יפהפייה של משפחה, אבא, אמא והילדים, והאמא רוצה להכין ארוחת ערב. ואבא אומר, לא צריך, חבל על הזמן, אין מה לאכול עכשיו ארוחת ערב, אנחנו תכף עולים על השטיח, את ארוחת הערב, היום אנחנו כבר נאכל בירושלים.
זה מדהים.
זה מדהים.
על שטיח מעופף כאלאדין.
כן, ממש.
זה מדהים.
כן.
למה את חושבת שבשביס נזקק למיסטיקה האל-טבעית היהודית בשביל להוכיח, זה כמובן לא טענה באמת מחקרית, אבל לטענת הספר הזה על מצבו של היהודי. אוקיי? מצבו של היהודי גם ב-1935, כשהוא כותב את הספר הזה, בתאריך די מדהים, שהוא כבר יושב במקום אחר, שהוא בעצם ניצל ממה שאולי הוא כבר חש בו. הרי למה הם יגרו כל היהודים האלה רוחות? האנטישמיות היו שם כל הזמן. זה לא רק היה טיול אחרי צבא, נכון?
לא, חד משמעי. הם גם בשביס אומר, כשהוא נמצא בפולין, רגע לפני ההגירה שלו לארצות הברית, שאחיו כבר יוגר, יש בספר שנקרא בית הדין של אבא, הוא מתאר שהוא מסתכל על אמא שלו ועל האחים הקטנים, והוא אומר, אני רואה אותם, והם כבר היו רוחות רפאים בעיניי.
כן.
וזה, אז הדבר הזה קיים, כלומר, הם ידעו את זה, אני חושבת, אבל מה שבשביס בעיניי ניסה לתאר בספר הזה, זה את המקום שבו יאוש גדול יוצר באמת את הוואקום הזה, ומה יכול להיכנס לתוך הוואקום. ואני חושבת שהרבה אנשים יכולים להזדהות, רעיונות משיחיים, פנטזיות, חלומות, ואיזשהו, ברגע שאנחנו חושבת, שהם חווים את הפרעות ואת הניסיון שיקום שלאחר מכן, כל עמות הסיפין של העולם פשוט מתעררים. והניסיון לבנות משהו חדש, הוא לא ניסיון הרבה פעמים מוצלח, להפך, זה מקום פרוץ, וחודרים אליו דברים שהם רעים.
אז בוא נדמיין שעכשיו המשיח יגיע ויקח את כולנו אל ציון, אל הגאולה.
כן, אל הגאולה.
זה מדהים, את יודעת, אני חושבת על זה תוך כדי שדיברת, אמרתי, מה אנשים היום חושבים? מתוך הייאוש הגדול, איך הם מנמקים לעצמם את הסיבות להמשיך אחרי הייאוש הגדול, וסביבנו יש אנשים, כולם בייאוש, ככה אני לפחות חווה את זה, ועל ספקטרום הייאוש יש כמובן את אלו שהמלחמה פגעה בהם בנזק היקפי, ואת אלו שהמלחמה פגעה בהם בנזק ישיר, שהרבה פעמים אין ממנו דרך חזרה או השתקמות מלאה. מה היום מספק אותנו? אז יש את העניין הדתי. גם היום יש רעיונות משיחיים, אנחנו רואות את זה בממשלה שלנו, אבל יש אולי גם את העניין הסיפורי, אני חושבת על הריאליטי, אני חושבת על הטלוויזיה שאנחנו צורכים, כמה כיף למלא את העיניים בכל הקונפטי הזה, רק בשביל כמה שעות לא להרגיש, לא להרגיש, לשמוע איזה בחורה שרה ממש יפה, ואז לדון בבית אם השיר הזה צריך להגיע לאירוויזיון או לא, כאילו אין
כן.
עכשיו צרות עצומות, אין עכשיו את הייאוש הגדול הזה, שרק שלא יבלה, רק שלא יתקרב. אני חושבת שהספר הזה עומד במבחן הזמן בצורה מטרידה.
ממש.
גם בשפה שלו.
ממש.
גם, אפילו התרגום ממש. הזה שעובד וממליצה בחום לקרוא בו, ומודה לך על
כן,
כך שגרמתי לקרוא בו.
עזרת טריגר לכל מי
טריגרים,
שהולך.
טריגרים, טריגרים, וואו.
כן, ממש.
כן, כולל פגיעות מיניות, הכל יש שם.
הכל יש שם.
אבל כן, זה גם חשוב להכיר בזה. הספר השני שבחרת לנו היום, הוא לא נכתב ביידיש, הוא נכתב בעברית.
נכון.
אבל הוא יידישקייט, נכון? ככה אומרים?
כן, הוא יותר מיידישקייט. זה בעצם הספר של, שנקרא סמוטשה, שכתב אותו בני מר, שהוא חוקר ואיש ספרות משכמו ומעלה. וזה ספר...
הפורמט של הספר, קודם כל.
הפורמט של
מקורי
הספר.
בטירוף.
מקורי בטירוף. ומדהים, בני מר לקח רחוב אחד בוורשה. סמוטשה, רחוב עלוב. כי זה אפילו לא...
זה לא קינג ג'ורג'.
זה אפילו לא קינג ג'ורג'. זה אפילו לא אלנבי. אני... הוא מתאר שם, הוא משווה את זה לנווה שאנן. לרחוב בנווה שאנן, מין איזה מובלט זרה בתוך העיר, הרחוב הזה גרו רק יהודים, עניים, קשי יום, רחוב מלוכלך, מוזנח, ומה שבני מר עושה בעצם, הוא נכנס לתוך הרחוב הזה, ומתאר לנו, פשוט הולך ברחוב, מהבוקר עד הערב, מבתי הקפה, מהמאפיות, המסעדות, הברים, התיאטרון, בתי המדרש, הגינות שעשויים של הילדים.
הדמויות שהסתובבו שם.
והוא אושיות. שם, הוא ברחוב. עכשיו, אין אנשים גדולים בספר הזה. אין שם אנשי רוח, אין שם את בשביס, אין שם עיתונאים, אין שם אדמורים, רבנים, כלום. הכי... אנשים
רגילים. ביוגרפיה של רחוב.
ביוגרפיה של רחוב.
מה הוא מגלה? מה הוא מגלה מעבר להווי? משהו, כן.
הוא מגלה, אני חושבת, כמה דברים. אני אתחיל דווקא מהגילוי הגדול שלו, לדעתי, בספר הזה. אני חושבת, בדיעבד, היהודים שחיו באירופה, לפני השואה ולפני מלחמת העולם, לפני תחילת מלחמת העולם השנייה, זכו, לא זכו, גורלם מביא אותם לכך, שבראי היסטורי, החיים שלהם הובנו רק על ידי סופם. כלומר, הם היו קורבנות השואה, היה את המקום שבו הם נרצחו, טרבלינקה, אושוויץ וכולי וכולי, וככה נאטם הפרק הזה של חייהם, של מיליונים של יהודים שחיו. ובני מאיר אומר, רגע, 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 שנייה. אני שנייה רגע שם את הסוף בצד, ואני רוצה לחזור אחורה ולראות מה היה שם, ולא בדברים הגדולים, לראות איך האנשים האלה חיו. ובעצם, דרך הספר הזה, הוא מחזיר להם את החיים שלהם בחזרה. והוא עושה את זה עם המון חמלה וגם עם המון תמימות. והוא אומר, יותר מעניין לדעת מה אכל יהודי בוורשה ב-1930 לארוחת בוקר, מאשר מה לדעת, על סופו אנחנו יודעים, לפחות כישראלים אנחנו יודעים רבות על סופו, ולא יודעים מה הוא אכל לארוחת בוקר, וכמה זלותי על המאפה, ואיזה הצגת תיאטרון טרשית הוא ראה בערב, והתאהב בכוכבת ובכה, ואיזה משחקים ילדים שיחקו בגינת שעשויים. אז זה בעצם הגדולה של הספר הזה, זה להחזיר את החיים, למתים, למי שהמוות השתלט על חייהם.
שהיו חיים טובים ומעניינים, כן. מלאי תוכנה ועניין ותרבות, נכון. לפי הספר הזה. יש, כן. משהו גם בטון שהספר כתוב, כמעט כאילו בני מר כותב ממואר על משהו שהוא נורא, נכון. נורא מכיר, כן. שזה מדהים. עמוס עוז אמר, לכתוב זה לבנות את פריז מגפרורים, או כל מיני מטאפורות מהסוג הזה, הוא בונה את הרחוב הזה מתחקיר, כן. ממילים, זה מעשה מאוד מאוד מרשים.
ממש.
וגם ספר מהנה לקריאה.
ספר מאוד מהנה לקריאה, וגם נגיש לכולם. ואת יודעת ממה הוא בונה את סמוטשה? הוא פשוט, הוא בונה אותו מאהבה ומגעגועים.
לאיזושהי תרבות שנכחדה.
כן, לאיזושהי תרבות שנכחדה, והוא עושה את זה גם, הוא לא מאדיר אותם מצד אחד, כלומר אין את הפנטזיות האלה של...
פעם היה מדהים.
פעם היה מדהים, ולסבא שלי היה מפעל לממתקים. לא, כי הוא עושה את זה גם בכנות, ובעיקר בגובה העיניים. ואין הרבה מחקרים שנכתבים בגובה העיניים. באמת הספר הזה נופל בין הכיסאות.
בין הז'אנרים.
כן, בין הז'אנרים.
בין הז'אנרים. ספר מהמם. זוכרת שפעם ראשונה שקראתי אותו, אמרתי, הוא כתב ספר על רחוב. הוא כתב ספר על רחוב. היה לי את העניין הזה, אבל מה שאת מתארת, כמובן הוא עמוק הרבה יותר, והתוצאה בעיניי היא באמת תוצאה מתוקה, במובן המתוק של הקריאה.
ממש.
ואחרון חביב, שאולי הוא הראשון להרבה דברים, הבאת לנו פרי והולצמן, וכל מיני פרופסורים גדולים, שמי שמכיר ממאזיננו, שבמקרה יצא לו לעבור בחוג לספרות, וגם אם לא, רק לקרוא מחקרים או ספרים שלהם, מכנים אותו אבי הנוסח. שאני עד היום קצת קשה לי להבין מהו אותו נוסח, שאני גם אומרת נוסח, אז בכלל אני מבולבלת במקום הזה, אבל בעצם זה סופר שהמציא שפה ספרותית עבור, נכון. כולנו. בוא נדבר על מנדלי.
מנדלי מוכר ספרים.
או כמו שאמא שלי הייתה מכנה אותו, מיידלי. מיידלי מוכר ספרים.
מיידלי מוכר ספרים.
מנדלי.
כן, מנדלי. שלום יעקב אברמוביץ'. באמת מהחשובים שבסופרי היידיש. והוא מכונה הסבא. הוא הזיידה של הספרות העברית והיידיש המודרנית.
התחיל ביידיש ואז תרגם והתחיל לכתוב את כתביו שלו והתחיל לכתוב גם בעברית.
כן, היה שם איזה משהו מסובך. אני חושבת שהוא היה בין הדור האחרון להשכלה ומקורב לתנועת ההשכלה, אז היחס שלו למאבק הזה בין היידיש לעברית היה שונה מאשר בניגוד לבשבי זינגר או לשלום הלחם, שהכתיבה שלהם ביידיש הייתה מעשה כמעט מופגן. כלומר, אמרו, לא, זאת השפה שלנו, שפת האם שלנו, שפת הרחוב, שפת חיינו, ואותה נהפוך ליצירה ספרותית. בעוד המשכילים רצו לשים את הדבר הזה בצד, את שפת הז'רגון, הבזויה, הנשית, ולכתוב בלשון הקודש. ומנדלי מוכר ספרים הוא גם איזשהו דמות לימינלית בהקשר הזה, כי הוא באמת
בין הדורות, בין השפות.
בין הדורות ובין השפות. אבל בסופו של דבר הוא סופר יידיש, במובן העמוק של המילה.
והוא כותב על השוליים של החברה.
כותב על השוליים.
הוא הולך ורואה את החצרות האחוריות שם, וזה מה שמעניין אותו, הדמויות שם.
זה בדיוק מה שהופך אותו גם בעיניי לסופר יידיש, ולאו דווקא השימוש בשפה.
למה?
כי אני חושבת שמה שספרות היידיש המודרנית עשתה, בניגוד לספרות העברית של אותה העת, הייתה פשוט לקחת את נקודת המבט הספרותית, ולהסיט אותה אל השוליים, אל הרחוב, אל האנשים הקטנים, אל החיים שאנחנו רואים אותם אולי כלא ראויים או כלא ספרותיים, זה לא החיים העליוניים. ואלו גם חיים שאין בהם, את יודעת, זה לא, הספרות העברית המודרנית הייתה לה משימה מאוד מאוד ברורה. הייתה צריכה להקים לאום על הרגליים מאפס. ויש פה עבודה לעשות, מעבר לעבודה ספרותית. והיא הייתה מגויסת במובן הזה. אני לא אומרת את זה לשלילה.
זה מה שהיה.
זה מה שהיה. והספרות הייתי שהייתה משוחררת מהדבר הזה. ובמובן הזה היא גם, וזה לא מפתיע שהרבה דברים מלוכלכים נכנסו לתוכה. הקבצנים, כמו בספר הקבצנים שאנחנו מדברות עליו, של מנדלי מוכר ספרים. דברים על מיניות,
עליבות
החיים.
עליבות של הדמויות, הוא גם לא תמיד חומל עליהם, בהקשר של מה שאמרת על בני מר, סופר כמובן בין תקופה אחרת, ושכותב על דברים לגמרי אחרים, אבל מנדלי, אני מרגישה שהוא קצת מסובך במקום הזהותני שלו עצמו. האם הדמויות שלו, כלומר, הוא לא תמיד מזדהה איתם, הוא לפעמים מנסה ככה להפוך אותן למאוד מאוד עלובות, אני לא יודעת בדיוק מה עבר בראש הפסיכולוגי שלו, בטח כתבו את זה, אבל כקוראת אני אומרת באמת, עד כדי כך הם מגוחכים, נכון? יש בזה חן ויש בזה המון הומור, אבל יש בזה גם מן הגיחוך, וגם מן הסטריאוטיפ היהודי הבעייתי, זה שהספרות אחר כך המודרנית, כמו שאת קוראת לה, הספרות שנכתבה כבר כאן, או קצת לפני קום המדינה, היא ספרות שמנסה להתנהל מה הגלותיות הנוראה?
ברור, זה אנשים, בספר הקבצנים, הם קבצנים,
עם רבים,
עם חיגר, עם הזה,
עם חיגרים,
הם כל מום שאפשר לפתוח באנציקלופדיה, הם סובלים ממנו,
גנטיקה קשה,
הם מכוערים, שיניים גרועות, שיער, הכל, באמת, באמת עליבות החיים. אבל מצד שני אני חושבת, יש בזה, דעת, יש בזה, זה סיפור אהבה בין שני הומלסים. זה מה שזה.
זה מקסים.
זה בין שני הומלסים הכי, והוא נותן להם כן את המקום הזה, א', כגיבורים בספר, שזה מקום מדהים, להעניק למישהו או למשהו. ושנית, אהבה. כלומר, על אף עליוותם, ועל אף שלפעמים זה כן אולי בעיניים שלנו היום נגוע בסטריאוטיפיות מסוימת, הוא כן מתאר אותם בצורה מאוד עמוקה, והם כן חווים את שלל קשת הרגשות האנושית. הם לא מצומצמים לאיזשהו את יקום, הם לא רק אנשים שורדים. להפך, יש מלא אינטריגות, ואת יודעת, זה גם כמו שהחוקר דן מירון כתב על הספר הזה, רומן סנטימנטלי. כאילו יש, זה קצת, אפשר לקרוא לזה, את הטלנובלה של, של דרי רחוב. כאילו זה,
שזה מדהים, מדהים. אולי צריך לעשות שמישהו יכתוב בבקשה, הטלנובלה של דרי רחוב, בטח כבר כתבו או כותבים, אבל אולי זה בדיוק המילה שמחברת את שלושת הספרים שדיברנו עליהם היום, הסנטימנט. הסנטימנט לעולם הזה, לשפה הזאת, לדמויות המיוחדות שהיא מייצרת, זה גם אותי באופן אישי, זה מאוד מרגש. אולי בגלל השורשים, אולי כי כולנו גדלנו על נרטיב מהשואה, כמו שפעם אמר לי מישהו, שאינו אשכנזי, הוא אמר לי, אבל כולנו מהשואה. בואי נניח, בואי נסכים על זה, וכמובן גם על זה, אנחנו רואים גם בתוך הספרות, יש ויכוחים מאוד מאוד גדולים על הנושא. אבל כחוקרת ספרות, וגם כמי שכסופרת, הדברים האלו מעניינים אותה גם בכתיבה היצירתית, אני רוצה לשאול אותך. יש היום דבר כזה שהוא ספרות יהודית היום? יש דבר כזה, או שהיום זה כבר הישראליות, ושכולנו כבר גלובליים, ושזה שהעולם הוא בעצם פרוץ, במובן הטוב, הספרותי, הז'אנרים פתוחים, וכולנו עושים הכל מהכל, או שעדיין את כקוראת יכולה להבחין באיזה קו, שאת אומרת, טוב, זה שלנו הסיפורים האלה, זה ספרות יהודית.
לצערי הרב, לא. אני חושבת שלא. לא, אני חושבת שהדבר הספציפי הזה של הספרות, מן הסתם הוא נעלם מן העולם, כי גם התרבות הזאת נעלמה מן העולם, אבל אני חושבת שאחת המטרות הגדולות של הציונות ושל הספרות העברית הייתה גם להוריד כל סממן מאוד מאוד ספציפי, ובזה היא הצליחה הצלחה אדירה, וזה דבר טוב וחיובי. יש אולי משהו בספרות ישראלית, לא בטוחה אם הוא בהכרח ייחודי רק לספרות ישראלית עכשווית, אבל אני חושבת שכן יש יותר נטייה, לפחות בספרות הקנונית יותר, או יותר מחויבות, לייצג את רוח הלאום, או כאילו העמדה הזאת של הצופה לבית ישראל, אף ש היא הלכה והיא דלדלה, ואת זה אני אומרת מאוד בחיוב לאורך השנים, והסופרים העכשוויים בני דורנו, הם
לא לוקחים על עצמם את הדבר הזה.
לא רוצים, אפילו דוחים את העמדה הזאת, אבל הסופרים הקנונים, אני חושבת, עדיין מרגישים איזושהי מחויבות לעמוד על פסגת ההר, להתבונן על ארצנו הקטנה, ולראות מה קורה פה, מה הכוחות הרוכשים, מי נלחם במי, כל המאבקים האלה, וזאת עמדה שהיא, אני לא יודעת אם היא כל כך מיוחדת לישראליות, כמו שהיא מיוחדת לעם שעדיין מאוד עסוק בלאומיות שלו, מכורח ולא מבחירה.
לאום צעירה.
נכון.
נכון, אבל אנחנו, אבל היהדות שלנו, ברור, לא מסוסעת ומסובכת ומוכה ומכה, הכל נכון. אנחנו גם, אבל אנחנו יהודים ותיקים.
נכון.
הספרות היהודית, גם שלא נכתבה בעברית כמובן, אבל בטח שנכתבה ביידיש ובשפות אחרות, היא ספרות ותיקה עם קווי אופי, אני לא אגיד ברורים, אבל שהם כן מייצרים ביחד איזשהו עולם. והספרים האלה גורמים קצת לרצות. שיבוא עכשיו איזה ספר עכשווי, ויתן איזה ספר יהודי, משהו מדהים, ונגיד, כן, הוא אבא שביס החדש, זה קורה. אבל אולי לסיום תקריא לנו מספר הקבצנים, רק כדי שנשמע את הנוסח הזה.
כן, אני אקריא קטע. קראתי את הספר הזה בתיכון, זה באמת היה,
שזה כבר עניין, אפשר לעשות על זה שיחה, מה ג'וליה קרה בתיכון ולמה?
ולמה ממש?
כי אני לא קראתי את זה בתיכון, אני קראתי בתיכון חיי אהבה, את יודעת, משהו אחר.
כן, קראתי את זה בתיכון, באמת קראתי בלי של דברים, וזה, אני יכולה לספור באמת על יד אחת, את הסצנות או את הרגעים הספרותיים שהולכים איתי בלב שנים וקופצים לתודעה שלי באופן בלתי רצוני. והסצנה הזאת היא אחת מהן. אני אקריא, ופה זה, המספר של הספר זה בעצם מנדלה עצמו, מנדלה מוכר ספרים, שיש לו עגלת ספרים, והוא מסתובב שם באזור, ומנסה למכור את הספרים שלו, וככה הוא גם פוגש את כל הקבצנים ועוד כל מיני דמויות. ופה הוא פוגש לא קבצן יהודי, אלא גוי, וכך זה הולך. בלבול במוחי וצלצול פעמונים באוזניי. איני שומע ואיני רואה את כל הנעשה מסביב. ואפילו דברי הכתרוג שהערל היה מלמד עליי, לא שמעתי כראוי. וכשעמד האדמוני וגער בי, הוא דיבר עם מקשות בלשון יוונית, נתעוררתי. והייתי שומע ומרגיש יפה יפה. ומיד זרוע נטויה באגרוף רשע לנגדי, ופה דובר נוראות, מגדף ואומר, ליסטים אתה, גנב אתה, חמסן ומבריח את המחס. הוא מאיים עליי וקורא בזעף, שלשלאות, תפיסה, מכות מרדות, סיביריה. ופתאום הוא נותן עיניו בפאותיי. והוא קופץ, ומתוך כעסו ונוטל מספריים מעל גבי השולחן, וקוצץ לי אחת מפאותיי. רואה אני את פאתי מוטלת על גבי הקרקע, ועיניי זלגו דמעות. איי, פאה, פאה, פאה צייבתי, שגדלה עמי מילדותי ועד ימי זקנתי, שראתה עמי הרבה שמחה ויגון בחיי. אמי הרי הייתה חופפת אותה ומסלסלתה כשאני עדיין ילד. לא סבה עינה מראות את טלטליה השחורים והיפים, והייתה זהירה מאוד שלא לתלוש ולחסר ממנה חס ושלום, אפילו שערה אחת. פאה זו, לוויית חן, הייתה לראשי בימי טובה, כשהייתי עדיין בריא ושלם בגופי. וגם בימי הרעה שהסיבה זרקה בה בלא עתה, לא הייתה לי לחרפה וסבתה לו באישה את פניי חס ושלום. שנינו זקנה קפצה עלינו קודם זמננו מפני עוני ולחץ, צרה ויגון ושנאת חינם, ומפני מסתינים ומקטרגים ופגעים רעים וכל מיני פורעניות שבעולם. אי שמיים, פאה זו, מי נפגע על ידה? ואם יש עוול בשערות צייבתי, ליבי צועק לה ובלשוני אין מילה. אני מביט דומם לארץ כרחל לפני גוזזיה, וטיפות טיפות של דמעות רותחות נושרות מעיניי. הייתי מרגיש בלחי החשופה והעלובה שהיא מתלהטת.
אנחנו צריכים לתרגם את זה לכל האנטישמים בעולם, את הקטע הזה, נכון? תבינו את הכאב שלנו.
אני, תאצ, גורם לי לפקוט, אחר כך הוא מתאר איך הוא, הוא שם תחבושת ושם ככה יד על הלחי, יש לו איזה מין כאב פנטום של הדבר החסר הזה.
של הפאה. כן, של הפאה החסר. שאימוס וסלה ודאגה. כן, איבר מאיברו, ואיבר מתרבותו וממסורתו ומזהותו. בדיוק על זה הוא מדבר. וואו, זה גדול. תודה שקראת את זה. ג'וליה פרמנטו צייזלר. עד שתבוא לנו הספרות היהודית, כיף מאוד שבאת להתארח בספרנית,
רבה, תודה,
בהצלחה.
תודה רבה, שרי, שמחתי.
אז איתנו היום בשאלון הספרנית, נמצאת הספרנית איילת יריב ממלוק. איילת כילדה, קמת בבוקר ואמרת, כשהיה גדולה, היה ספרנית.
בהחלט לא.
וואו, ואיך זה קורה? זה תמיד נורא מסקרן אותי. איך מגיעים למקצוע הזה? הוא כל כך ספציפי.
הגעתי אליו גם כנראה במקרה. פעם ראשונה שעבדתי בספרייה כשגרתי בארצות הברית, וחיפשתי עבודה אחרי שעברתי כמה קובעים, ואז הייתי בספרייה המקומית עם חברתי, והסתכלנו מסביב, היא אמרה לי, את צריכה פשוט סביבת עבודה נעימת. תבחרי את העבודה לפי סביבת העבודה נעימה לך, והסתכלנו סביב, שאומרה לי, כמו פה, כמו בספרייה.
וואו.
ומשם זה התגלגל, כבר הכרתי קצת את הספרייה, כי עשיתי להם כמה תוכניות, כמה פעילויות יצירה לפני, וככה התגלגלתי.
באמת סביבת עבודה נעימה. כולם בשקט, אנשים שאוהבים לקרום, מעט קולות, הרבה מלל. מושלם.
נכון, ובמקום שבו גרתי בארצות הברית, זה גם היה... גרתי בעיירה מאוד קטנה, אז כך שהספרייה היא באמת הייתה מרכז מאוד משמעותי.
וואו.
ללכת עם הילדים, לפעמים לשעות. וכשחזרתי לארץ, זה מה שנקרא עבודה מצאה אותי ולא אני את העבודה.
המשכת במסלול הזה?
המשכתי במסלול, כן.
והיום
כן.
את ספרנית בספריית יד לבנים כן. בתל אביב.
נכון.
ספרייה גם די מרכזית וחשובה, בחלט, שיש בחלט. לך גם אירועי תרבות וכולי. כן. ספר שאת תמיד חוזרת אליו. כספרנית וכקוראת, כאישה. יש כזה.
שאלה מצוינת. יש ספרים, יש ספרי עיון שאני יכולה לחזור אליהם, והם יכולים להיות תלושי זמן, נקרא לזה ככה, ולכן אני יכולה לחזור אליהם בכל זמן. למשל, ספר עיון של הנרי פטרוסקי, חפצים שימושיים, שמספר על האבולוציה של חפצים, ואני נורא אהבת אותו. אז אם באותה עת, בוא נגיד, המוצר כמזלג, כמוצר, יותר מסקרן אותי, אני אלך לשם, ואם אני, כיוון שגם תפרתי הרבה שנים, אז הפרק על הרוחסן ליווה אותי.
מי היה מאמין? יש ספר שמקדיש פרק שלם לאבולוציה של הרוחסן, זה באמת מקסים. זה מקסים שיש אנשים שאוהבים לקרוא וגם אוהבים לכתוב ולחקור, דברים שלא קשורים לאנשים. זה לא הדמויות, זה הרוחסן.
נכון.
אבל כילדה, בטח לא קראת על רוחסנים, על איזה ספר ילדים גדלת.
לא קראתי הרבה בכלל, גם זה מין, צריך לנפץ פה איזושהי סטיגמה, שאתם מתחושבים שכל ספרנית היא תולעת ספרים.
זה לא קרה.
וממש לא. ואנשים באים אליי לפעמים בדלפק ואומרים, כן, אני הייתי תולעת ספרים, אני גדלתי בספרייה, אני תמיד הייתי זה, ומצפים שאני אהיה מאוד אמפתית, ואני אגיד, בטח, גם אני, ולא.
לא.
לא, לא הייתי תולעת ספרים כלל וכלל, אבל יש משהו במרחב של הספרייה שיש בו את הקסם שלו.
מקסם אותך.
כן, אז כילדה לא גדלתי בספרייה.
וכשבאים אלייך לבקש המלצות, אז מה את עושה? יש בטח בנקרים, דברים שאת אומרת, זה תמיד הולך, זה ילדים תמיד אוהבים, זה נשים מאוד אוהבות או גברים.
אני חושבת שקודם כל חשוב להבין מי מולי. ומי מבקש, ומה מבקש. לא לכל אחד אני אציע את אותם דברים. אצל ילדים, אז באמת יש שאלות קצת יותר מכוונות. אתה קורא ככה, אתה קורא ככה, אתה קורא עם ניקוד, או בלי ניקוד, או פה, או שם, וצריך תמיד להבין מי עומד מולי. אם אני אתן לזה ילד ספר אב קרס, הוא יברח מהספרייה. ולהבדיל, ילדים שכבר, טוב, נו כן, כבר קראתי את זה, כבר קראתי את זה, כבר יאללה.
את עולה ספרים האמיתיים.
את עולה, כן, ממש.
זה גם אפשר להגיע רחוק.
כן, ואז זה כמו, יש כמה מעברים אצל הילדים, למשל, אוקיי, רגע, אתה כבר קורא בלי ניקוד, אז בוא נעלה למעלה לקומה השנייה.
בוא, איפה שאסור.
איפה שהספרים הלא מנוקדים נמצאים. ואז כשהם כבר...
אני זוכרת את זה כילדה. אני כן הייתי קוראת, על אף שאיני ספרנית, אבל הייתי קוראת המון, ואני זוכרת את המעבר הזה, לקרוא ספרים של גדולים כביכול, או של יותר גדולים, את תחושת הגאווה, שאני כבר שם, שאני לא זקוקה לניקוד הזה, שאני כבר בספרים כן, שמגלים יותר, שחושפים יותר על העולם.
ובמרחב הפיזי של הספרייה, זה גם מאוד בולט אצלנו, כיוון שיש לנו שתי קומות, אז הספרים הלא מנוקדים הם למעלה, אז בוא נעלה למעלה,
פיזית,
לקומה השנייה, יש ילדים שפעם ראשונה פתאום מגלים את זה. אחר כך, כשהם כבר תיכוניסטים, וכבר גם נגמר להם מה לקרוא בקומה השנייה הזאת של נוער.
הם עוברים לספרים של הגדולים.
אז בואו נלך למבוגרים.
וואו. כן. דברים מוזרים שקורים בספרייה, אולי אחד, משהו שככה קרה ואמרת, אוקיי, זה יכול היה לקרות רק כאן, ולא בשום מקום אחר. בקשה מוזרה שנתקלת בה, טיפוס שפתאום נכנס.
לא חסר, לא חסר.
טיפוסים.
טיפוסים, סיטואציות, לא חסרות. אני חושבת שהם, אני אפרוט את זה ממש לטיפוסים שבאים, והם רואים בהם את השינוי עם הזמן, כשאני מכירה אותם בספרייה, ורואים איך הם נפתחים. רואים איך מישהו שהיה מאוד מאוד סגור ונעול על משהו, ולא, אל תציעו לי שום דבר אחר, ופתאום הספרניות מצליחות לפתוח אותו לז'אנרים אחרים, לעולם אחר. אני זוכרת שיש לי מישהי שקוראת בספרייה, שכשהכרתי אותה לפני שנתיים, באה והצהירה, אני קוראת רק סופרות, רק ישראליות, רק, לא זוכרת מה עוד היו הקריטריונים שלה,
ולפני... אישה כלבבי!
נהדרת, ולפני כמה שבועות הגיעה עם הרימה לדלפק, ופתאום אמרתי לה, תראי איך...
השתנית, עברת פה דרך.
הרימה שינתה פניה, פתאום יש סופרות לא ישראליות, יש גם סופרים, יש ג'אנרים אחרים.
אני חושבת שעל פי רשימת הקריאה, לא הייצוגית, אלא האותנטית של אדם קורה, באמת משהו קורה, באמת משהו מדליק אותו, אתה יכול לדעת עליו המון. זה כמו לפענח תחתיו שלו, לקרוא לו בקלפים, או לעבור איתו טיפול פסיכולוגי, אתה באמת רואה איך האדם בנוי.
ממש ככה, בגלל זה גם כששאלת קודם, מה אני ממליצה ולמי, דיברנו על זה, אז גם תגיד לי מה הספר האחרון שקראת, או ספר שקראת ואהבת. אז
אתה יודעת על איזה מדף הוא.
כן.
יש ספר שלא הצלחת לסיים? כאילו משהו שאמורים, את יודעת, כביכול אין כזה דבר, אבל שספר חשוב, גדול, שאמרת, לא הבנתי למה עושים מזה כזה הוה. לי יש.
בטוח יש. לא עולה לי כרגע בראש, אבל ברוח שיש.
מה הדבר הכי חשוב שהספרנית צריכה לדעת לפני שהיא קמה בבוקר והולכת לעבודה?
אני חושבת ששני דברים. אחד, ברמה הפרקטית, שוב, אם אני אתייחס למרחב הספרייה, זה הסדר. שיהיה מסודר, כי אחרת אנחנו לא נמצא כלום והכל הולך לאיבוד, אז זה מאוד, מאוד מאוד חשוב.
ספרייה זה מקום מסודר.
ספרייה, כן. חשוב שהיא תהיה מסודרת, כי אחרת לא נמצא דברים. כן. והדבר השני זה באמת, קצת כבר הזכרתי את זה, אבל לדעת לקרוא מי מולי, ולדעת לפצח את זה, ולשמור על הגמישות הזאת, וההקשבה למי שממולי, וגם ההכלה, לדעת להכיל את אותו בן אדם.
זה מאוד עמוק.
זה קורה, עמוק, זה קורה יום יום, זה מרחב, אנשים רוצים לבוא לספרייה, כי זה מרחב מוגן שלהם, וואו. מרחב בטוח. עכשיו בתקופה הזאת אנחנו רואים את זה הרבה. כן.
הבנתי אותך. איילת, יש לך עבודה מדהימה. תהני ממנה.
תודה.
תודה רבה.
נהנית. תודה רבה.
תודה רבה שהזנתם לספרנית, לאורחות שהיו איתנו כאן היום, לצוות בית אריאלה ולאולפן. אני הייתי שרי שביט, ונתראה בפרק הבא.